שלום, אתן ואתם על פרלמנט לייט. זהו פודקאסט שבו מדברים סוף סוף על מה שאף אחד לא מבין בפוליטיקה. אני דנה פרנק, ובכל פרק אני מארחת כאן מישהו שמשהו לא יושב לו טוב, וזה מושג פוליטי שמאוד שגור בשפה, אבל אף אחד לא עצר להסביר עד הסוף. ויחד איתנו יש גם מומחה או מומחית שלא מרפים מאיתנו עד שנסגור את הפינה ונבין הכל. היום נדבר על חרם תרבותי. אני באולפן עם המוזיקאית סיוון תלמור, שחוזרת אלינו לביקור שני. שלום סיוון.
היי.
איזה כיף.
נכון.
ועם אסף זמיר, שהוא סגן וממלא מקום ראש עיריית תל אביב יפו. שלום אסף.
וגילוי נאות צריך לדעתי.
כן, בבקשה. וקרוב משפחה.
גיס של ההדיוטה.
גיס של ההדיוטה, זה פעם ראשונה שזה קורה לנו, זה אירוע היסטורי כאן בפודקאסט.
ממש.
אפשר גם להגיד שהיית היום בחמש הרמות כוסית, יש לך, עובר עליך הרבה דברים. סיוון, הנושא שלנו היום הוא חרם תרבותי.
כן.
מה המילים האלו מעוררות בך?
וואו, כל כך הרבה. קודם כל בעתה, נראה לי שזו המילה הראשונה. זה תפס אותי מאוד מאוד חזק. עכשיו, מהרשתות החברתיות, שפתאום אין לי שום רצון או צורך לכתוב שום דבר באנגלית, כשבעבר זה ממש היה חלק בלתי נפרד מהקריירה שלי, אז כאילו בלי קשר עשיתי איזה שיפט לעברית, אבל פתאום אני ממש מתעלמת, אני מתעלמת מהודעות ששולחים לי מחול, שאנשים שואלים, אני כאילו לא, אפילו לא רוצה להיכנס לדבר הזה. פחד, כן, גם פחד לנסוע, היינו, טסנו ל... כמה ימים לחול, וממש הייתה בי אימה פנימית להסתובב בפריז.
כי פחדת שיגידו לך משהו, כי פחדת שיכול לקרות משהו ביטחוני?
לא פחד, את האמת, אני חושבת שיגידו שזה, שמשהו יופנה כלפינו, כאילו, זה חשש שכנראה, את יודעת, מגיע מפחד וגם מאשמה, וגם מכעס, וגם מאיך לא רואים אותנו, וכאילו הכל כזה ביחד, מסתכם למשהו שהוא מלא שרשרות, מקושקשות אחת עם השנייה, וקשורות, קשורות, קשורות, ואיפה אין, איך לדעת, איך להתחיל בכלל לפרום את זה.
אז ננסה לעשות את זה כעת. אני אתן איזה הגדרה ממש ממש כללית. קודם כל אני אגיד שאנחנו מקליטים את הפרק הזה ממש בסמוך להחלטה של האמנית רות פתיר, שמציגה בביאנלה בוונציה, לסגור את הביתן. זאת אומרת שהביתן יעמוד, ולא יהיה פתוח לציבור, וזה קורה אחרי שהייתה עצומה עם 20 אלף חתימות, שקרה לבטל את ההשתתפות שלה בביאנלה בוונציה. זאת אומרת, זה מין נקודה מאוד 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 בוערת עם זה, כן. וזה גם, הפרק הזה עולה בדיוק שבוע אחרי פרק שאנחנו עשינו על האג, שבו שאלנו את המומחית, דוקטור תמר מגידו, המדהימה.
מי הייתה ההדיוט?
ומי היה ההדיוט? בן האדם. ודיברנו על...
דיוק
ממש טוב. ודיברנו על, בעצם מה עושים? כאילו, בית המשפט מחליט שאתה השם, אין לו כלים להאג, מה שיש להם זה סנקציות. אז מה עם הסנקציות האלה? סנקציות וחרמות הם כלים ביחסים בינלאומיים, ממש כמו בבית ספר יסודי, לפעמים זה מגיע ממדינה אחת או מכמה מדינות שהן מחליטות לשתף פעולה ולאחרים. צריך להגיד, קודם כל לא ברור כמה הדבר הזה אפקטיבי. המקרה הכי ידוע זה משטר האפרטהייד בדרום אפריקה, מדינות העולם הגיעו לסנקציות אחרי הרבה מאוד שנים של ניסיונות לפעול בדרכים אחרות, גינויים של האום, החלטות של מועצת הביטחון. שנות ה-80 היו שנות השיא של הסנקציות, היצוא לדרום אפריקה עצר. בסופן עלה לשלטון נשיא שבאמת סיים את האפרטהייד ושחרר את מנדלה מהכלא. כל האמברגו הזה בסוף הביא לפגיעה של 1% בלבד בתוצר. אז אפילו במקרה הזה אי אפשר להגיד שזה מה שהשפיע, ולא נגיד שינויים תרבותיים. במאה הנוכחית, שני המקרים הכי מפורסמים הם איראן ורוסיה, שתיהן נותקו ממערכת הבנקאות העולמית, הסוויפט. במקרה של איראן, הסנקציות נמשכות ברמות משתנות מאז שנות ה-70. ידעת את זה? אני אביא זה החדש. הם פגעו אנושות בכלכלה, והמדינה מתמודדת עם משבר כלכלי מאוד מאוד ארוך. זה שינת המדיניות? לא. אנחנו ראינו את זה ביום ראשון. במקרה הרוסי יש גם חרם תרבותי ואקדמי, חברות זרות, מזרה עד מטה ונטפליקס לא פועלות ברוסיה. האם זה משפיע על פוטין? לא. במקרה הישראלי הוא טיפה שונה. אנחנו מקבלים גינויים מהאום, אבל החרמות עלינו הם בדרך כלל יותר נקודתיים, מגיעים מארגונים ולא ממדינות. נגיד, קרן הפנסיה הנורווגית לא משקיעה פה שנים, אומנים בינלאומיים שמופיעים בארץ נמצאים תחת לחץ לבטל בגלל הכיבוש, ויש מדינות באירופה שלא מאפשרות לייבא מוצרים והתנחלויות. מתחילת המלחמה, החרם עלה מדרגה. גם במשיכת השקעות וגם ביחס לאנשי אקדמיה ואומנים ישראלים, ראינו גם יותר גינויים וחרמות ברמת המדינות, כשחלק ממדינות אירופה ואפילו ארצות הברית הודיעו על סנקציות נגד מתנחלים, ובמדינות אחרות יש איסור על מכירת ציוד צבאי לישראל, שזה די מטורף. שהגענו לנקודה הזאת. אז אסף, אתה היית הקונסול הישראלי בבירת הקנסלינג העולמית, שהיא ניו יורק. עד לפני קצת יותר משנה. זה משהו שהיית ער אליו, וזה ניסיון לדחוק ישראלים מבמות כאלה ואחרות?
הבעיה של ישראל לא קשורה לקנצל קלצ'ר. הבעיה של ישראל קשורה לשורשים עמוקים בהרבה של אנטישמיות, שחוברת להתרחקות הפתרון המדיני במדינת ישראל הרבה שנים, ממשלה מאוד לא פופולרית בעולם בחוגים ליברליים, ואנטי-ציונות שהיא באזורים מסוימים מבטאת את המעבר של האנטישמיות ממדינות אירופה למדינות ערב, אוקיי? זה מאוד כללי, זה הכללה מאוד גדולה מה שאני עושה, או הכללה מאוד גדולה גם, ואנחנו נקלענו לתוך הדבר הזה. והרגע שבו נקלענו, הכי משמעותי באמריקה, לתוך הדבר הזה, היה במסגרת המאבק של ג'ורג' פלויד, של Black Lives Matter, שברגע הוא, שכאמור היה לפני מספר שנים, הצליחו לחבר בנרטיב בין גזענות כלפי שחורים בארצות הברית, לבין אפליית הפלסטינים במדינת ישראל, ויצרו את זה, הפכו את זה למאבק אחד. אמרו, זה האירוע. וכשאנשים לא מבינים כלום, האירוע פה הוא אירוע מורכב, שאומרים להם באמריקה, בואו אני אסביר לכם בדקה את מה שקורה בישראל, הפלסטינים זה כמו פה השחורים, תחליט איפה אתה, תחליט איפה אתה, וכל הישראלים זה האדם הלבן שמתגזען על השחורים, תחליט איפה אתה, וכשזה קורה בדור שלא מתנהלות בו שיחות עומק, והכל הוא בטיק טוק כן ולא מהיר מאוד, והכל גם מקבצי ערכים שמתקבצים ביחד, אז הפך להיות בעבודה מאוד יסודית, להיות נגד ישראל זה...
טרנדי.
זה חלק מחבילת ערכים שאתה חייב שתהיה לך, אם אתה רוצה גם להיות פרו זכויות אדם, חירויות הפרט, climate change, social justice, וכו 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 וכו, כל הדבר הזה. ופשוט אתה בנקודה שאתה buzzword שלילי. עכשיו אף אחד לא מבין, כאילו עכשיו מבחינתם, גם זה המון בורות, אז ילד בניו יורק עם כיפה הוא ישראל.
כן.
וזה מוביל לאלימות.
זה מוביל לעלייה באמת במתקפות אנטישמיות מאוד קיצוניות.
בטירוף, אבל בעיקר, וזו הבעיה הכי גדולה, זה מאוד מאוד, סיוון מסתכלת עליי בדיכאון, זה מאוד נרמל משהו שהוא היה מוקצה. מה הכוונה? בארצות הברית לסנוע את יהודים, נניח, זה היה דבר מוקצה בצורה גלויה. של הימין הפונדמנטליסטי, כאילו הנאו-נאצים האמריקאים שנאו יהודים, כל השאר אמרו, מה פתאום?
כן.
והעלייה של השנאה כלפי ישראל, שהיא כבר מתרגמת לשנאת יהודים, כי חוברים, רוב היהודים באמריקה, הם מרגישים זהות עם ישראל, בכל מחקר ובכל צד, גם הם ליברלים, גם הם מצביעים למפלגה דמוקרטית, ישראל היא חלק מהרכיב הזהותי שלהם. וכשהאנשים האלה הפכו להיות אויבים בעיני השמאל האמריקאי, זאת אומרת, שהטיעון הזה של אני לא שונא יהודים, אני שונא את ישראל בגלל שהיא כובשת, הפך להיות משהו מאוד רחב בשמאל הפרוגרסיבי, הוא הפך להיות מנורמל, והוא סבבה, והוא מגניב, הוא לא סבבה, הוא מגניב לרמה של לפני חודש, תוך כדי המלחמה, הבת של ג'ניפר גרדנר ובן אפלק נראה לי, יש להם בת משותפת?
כן.
הלכה עם סוודר עם האבטיח.
כן.
כאילו להדגיש, בשיא הבלגן שלנו פה, וזה היה סמל טרנדי, ובאמריקה, שאתה בצד הלא נכון של הטרנד, זה מאוד 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 קשה, כי זה נוגע גם בשמאל כבר, וגם בימין, זה הופך להיות מין דבר שאנשים מבינים שהוא לכל הפחות, הוא טוקסיק, אוקיי? ואז, תבינו את החרם, זה לא איזה להקת שוליים מברוקלין, לא מוכנה לבוא להופיע בברבי, כי אחד המתופף, כי המתופף יש לו חברה פלסטינית, והיא לחצה עליו. זה היה רמות שהתעסקנו במד עכשיו. עכשיו, זה כל כך מנורמל, כמובן, אני יודע שהמאזינים האיכותיים של הפודקאסט הזה יודעים, אז אני אומר את זה בקצרה, ביטלו מופע של היהודים בארצות הברית, כי קוראים להם היהודים.
כן, שזה שם פוליטי.
It's political, the Jews, זה השם שלהם.
וואו.
ביטלו להם, ביטלו. אמרו, אנחנו לא לוקחים סיכון, לא לוקחים, זה נשמע לנו כמו משהו שאנחנו לא רוצים זה.
עכשיו, אבל אתה בעצם אומר שעברנו מתמיכה דו-מפלגתית לתחייה דו-מפלגתית, שגם השמאל וגם...
אנחנו לא בתמיכה דו-מפלגתית כבר די הרבה שנים. השיא הרע של איבוד הדו-מפלגתיות הייתה נאום נתניהו בקונגרס, בזמן שאובמה היה הנשיא, וראו אותו בעצם מוקף אותו ודורס אותו, וגם הסבירו שם שזה היה נרטיב שאמר באמריקה, שאם הוא לא היה שחור, זה לא היה קורה. וזה חלחל מהדבר הזה, עד הסקווד הפרוגרסיבי במפלגת העבודה, באתי להגיד, בדמוקרטים, שהכניס נרטיבים כל כך אנטי-ישראל, שאני הראיתי פעם למישהו פלייר של מועמדת למועצת העיר בעיירה בצפון ניו יורק, שהיה כתוב עליו Public Housing and Free Palestine. איזה חור, חור, שאת לא יודעת, היא לא יודעת, היא לא יכולה למצוא את פלסטיין על מפה. אבל זה נהיה הדבר. אז במפלגה הדמוקרטית, אם אתה סוקר אותה, והולך נגיד גילאי 40 ומטה, אנחנו מזמן אין לנו את התמיכה. אין לנו את התמיכה. מה שחדש הוא, שבצעירים, גם במפלגה הרפובליקנית, נגיד גם באבנגליסטים, שזה בסיס התמיכה הנלהב ביותר מטעמים משיחיים בישראל, יש כבר צעירים שאומרים זה לא... עכשיו, פה צריך להגיד עוד דבר אחד. יש מעט מאוד, הקבוצת האנשים שמיודעים באמריקה היא קטנה. האמצע הוא בור רחב.
אסף, באלה במות אנשים חווים את הדבר הזה?
מה זאת אומרת, באיזה במות?
זה קורה לאנשים באקדמיה, זה קורה לאומנים.
אוקיי, באקדמיה זה כבר שנים. ברמות כאלו ואחרות. זה תלוי אם אתה סטודנט או עמית, או חוקר, או איש צוות. אם אתה סטודנט, אני שוב עושה הכללות, שאתה תואר ראשון, אתה סובל מאוד. כולם בני 18, והבורות היא מטורפת, והסינון הטבעי הכללי של הילדים שולחים לבית הספר הוא נמוך, ואתה צריך לשמוע הרבה שיט. ככל שמתקדמים בתארים, והחומר האנושי עולה, ואנשים הם מבוגרים יותר, ויכולים לנגן לדיון מורכב, וגם דרך אגב, בדרך כלל זה התמהיל הוא יותר בינלאומי, אז השיחה יותר נורמלית. אני מדבר אתכם על ארצות הברית, באירופה זה פחות טוב, ובאופן כללי סגל זה היום ונורא, כי הסגלים הזוטרים הם מאוד מאוד אנטי-ישראל, בהרבה מהמקומות, מאוד. פרסומים ישראלים נתקלים בקשיים, האווירה הציבורית היא מאוד אנטי-ישראל בקמפוסים, עכשיו בסי שלא היה אי פעם, אבל תדעו שזה כבר ככה הרבה שנים, ועד אוקטובר 7, שהיינו חוזרים כשליחים של משרד החוץ, ומדווחים על זה לממשלה, פה לאף אחד לא אכפת.
זהו, לא עושים כלום?
מה זה לא? זה לא עניין שלא עושים כלום. עושים, המשאבים לזה שמוקצים, הם מאוד מוגבלים.
זה לא כאילו המשרד לעניינים אסטרטגיים? לא בשביל זה הוא שם?
לי זה קצת מרגיש שזה כזה... תמיד...
אסף שמחתי לסמר.
שתמיד כאילו באים, לצורך העניין, אפילו אסף, ראיתי, רואה, כאילו, מה הוא עושה שם, אז אני אומרת, הוא הולך לקהילות היהודיות, הוא מחזק, כאילו, זה לשכנע את המשוכנעים. כאילו, אוקיי.
זה לא נכון.
לא נכון?
לא, כי, סתם, אתן לכם דוגמה, קראתי השבוע ביקורת על מופע הסטנדאפ החדש של אלכס אדלמן, שהוא יהודי, שיש לו ספיישל ב-HBO, שמדבר על אנטישמיות וכדומה, ואני הכרתי אותו לפני כמה שנים, והוא היה אחד שלא היה מתבטא בנושא, כי הוא הרגיש כמו הרבה ליברלים, שמאלנים, יהודים, מרוחק. זאת אומרת, הדבר הזה שאנחנו עברנו, של להבין רגע בשביעי באוקטובר, שיש לנו מלחמות גדולות יותר מאשר המלחמות הפנימיות שלנו, שאף אחד לא מבדיל פה בין דם לדם, וביכולת להיות, לא משנה. בקיצור, שאנחנו צריכים, חייבים להיות קצת יותר מאוחדים, ושלא נצליח אחרת להגן על עצמנו, קרה גם ליהדות אמריקה. אבל לפני זה, הרבה מהם היו, לא כך בצד שלנו, נכון. והיה צריך לדרבן אותם, לבוא ולדבר ולהרגיש ולראות, וזה חלק מהתפקיד שלי בניו יורק, היה להראות צדדים יותר ליברליים של ישראל, כדי שיהיו דמויות שאפשר לדבר איתם, על חזון המזרח התיכון, זכויות אדם וחירויות פרט, תרבות ואומנות, עירוניות, whatever, כל פעם זה היה בסביב נושא אחר, כדי להראות לאנשים שזה לא הכל, וזה היה מאוד אפקטיבי, כי היהודים הצעירים שהתנתקו מהארץ, חיפשו דרך, או חיפשו איך לחזור, חלק מהם לפחות, כמובן, זה הכל בקנה מידה קטן, ארצות הברית היא ענקית, וההשפעה, להשפיע עומק, יש שם שאלות הרבה יותר עמוקות, של מה משפיע ומה לא משפיע, אובדן הזהות היהודית, בקרב כאלו שמתחתנים נישואי תערובת נניח, היא הרבה יותר גדולה מאשר, שאלת מה קורה בקמפוס כזה או אחר.
באתי להגיד שאני מרגישה שהשבעה באוקטובר, ברמה... כאילו פנימית, אם אני מגיעה מעולם התרבות, ובאמת גם דברים, זאת אומרת, גם אם אני מתייחסת רגע לדברים שאני עוקבת אחריהם בעולם התרבות בעולם, אני מרגישה שכולנו נהיינו הרבה פחות שמאלנים. אני לא יודעת, מעניין אותי כאילו אם זה בדברים אחרים גם, אבל עניין אותי גם מה שאמרת על האימא ביאנלה, סליחה שאני לא זוכרת את שמה, ש...
רות.
רות פתיר.
רות פתיר.
היא בעצם... היא בחרה לסגור, כי למה? מעניין אותי.
קודם כל, היה נראה שזה, הדבר הזה עומד להיסגר, זה גם, אגב, באירועים שהם קצת פחות אליטיסטיים. כאילו גם האירוויזיון לצורך העניין, כבר יש אנשים שהודיעו שהם לא ישתתפו אם ישראל תשתתף.
אה, וואו.
אז אמרות ממש כמה קואליציה אד-הוק של אומנים, שהודיעה שהם מתנגדים והם לא יאפשרו בשום פנים ואופן לישראל להציג בביאנלה בוונציה, שזה סיפור של 7 חודשים, כן?
כן.
זה לא זבנג וגמרנו. ורות והאוצרות, היה תהליך מאוד מאוד ארוך. כאילו, מה את עושה עם 20,000 איש? אומרים לך, לכי. מה אפשר לעשות? ובסופו של דבר הם החליטו להקים את כל הביטן, אבל שאי אפשר להיכנס אליו, אפשר לראות אותו רק מבחוץ. ויש כזה שלט שכתוב בו, שהבניין ייפתח אחרי שתהיה עסקת חטופים. ואחרי שיהיה הסכם סיזפייר. אז זה כאילו מין סטייטמנט שהוא בעיניי, אני באמת חושבת, כי אני חשבתי עליה המון, ההיכרות שלי הייתה מאוד מאוד שטחית, חשבתי עליה המון בחודשים האחרונים, בקטע של באמת איך אפשר להתמודד עם זה, אני חושבת שמצאו את הפתרון הטוב ביותר.
אבל מה, את אומרת... אני רק אסיים, כן, מה שבאתי להגיד זה שאני מרגישה שפתאום אנחנו נהיינו שליחים, זאת אומרת, אנחנו עולם התרבות, המוזיקה, סטנדאפ אפילו, כאילו שחר חסון ויוחאי ספונדר טסו לאוסטרליה, וביטלו להם, זאת אומרת, כבר כשהם הגיעו לשם, וביטלו הופעות ברגע האחרון. וזה ממש סיפור, כאילו, ופתאום אני מרגישה שכולנו נהיים הרבה יותר פרו-ישראל, והרבה יותר פטריוטים, אני אגיד, וזאת אומרת, פתאום אני מרגישה שכאילו הדעות האישיות שלי הן קצת, בלי קשר כנראה עם כל מה שעובר, אבל הן קצת כזה הולכות אחורה, ועכשיו אני צריכה עכשיו to stand with Israel, כאילו...
כן, אני חייבת להגיד שאני פחות חוויתי את הדבר הזה, אבל אני מבינה למה את מתכוונת. כן, יש איזו תחושה שזה צריך להיות כלפי פנים, שבהקשר הזה דיברת על זה שאת כאילו לא רוצה להתבטא יותר באנגלית.
כן.
שכאילו מבחינתי עכשיו, אם יש לי ביקורת, אז היא רק בעברית, היא רק.
אני יכולה להגיד לך שנגיד שבתחילת המלחמה, כשהיה משהו, אני לא זוכרת אפילו מה זה היה, ועשיתי איזה פוסט in English, וזה באמת הגיע איכשהו להרבה אנשים, בהתחלה התחלתי להתווכח עם אנשים ולהסביר, ואז באיזשהו שלב אמרתי, אני לא יכולה, כאילו, אני לא אבזבז את האנרגיות שלי, אבל זה באמת מה שאני חושבת, כאילו, אני באמת חושבת שהיינו צריכים to stand, להגן על עצמנו וכל הטירוף שהיה. לא יודעת, אני מוצאת את זה, עכשיו זה נהיה כבר הרבה יותר שייקי כזה, הדבר הזה של... האם צריך לצאת להפסקת אש, ומה זה, ומה כל אחד חושב. אני חושבת שזה בעיקר סביב ה-seize fire, כאילו.
כן. אבל... זאת השאלה הכי גדולה, בעצם שמפצלת גם, תראית, את מאבק החטופים. אבל פה יש בעיה ענקית, כי אנחנו רואים שהאומנים ישראלים נמצאים באיזשהו מצב ממש ממש גרוע, של כזה מכאן ומכאן, שמצד אחד, נגיד בתחום הקולנוע, מאוד מאוד נשענים על כסף מחול, אוקיי? והפקות זרות, זה נהיה כזה די הסטנדרט, שזה כל פרודוקציה. ועכשיו אתה צריך להיות גם מצד אחד, לשמח את השותפים האירופאים שלך ששמים כסף, וגם מצד שני, לא לצאת לא בסדר עם הגורמים הישראלים, גם עם הקהל, גם עם הממשלה, זה נהיה ממש חבל דק.
אני אגיד לך יותר מזה. קודם כל, בהקשר הזה הייתי 10 שנים, יושב ראש קרן רבינוביץ' לקולנוע ולאומנויות, והתעסקנו המון בקופרודוקציות, והמון ביוצרים, ואיך מייצאים אותם. וכשהייתי קונסול בניו יורק, אז... דניאל זוס, שריכז את התרבות בקונסוליה, ותחילת סמל שריכזה אותה בלוס אנג'לס, עשו ביחד פרויקט מטורף, שנקרא סקריפט ישראל, שניסה להביא יוצרים ותסריטאים ישראלים, למכור תוכן אמריקאי, וזה היה איזה רגע של פאודה, והכל היה נראה מדהים, ופתאום הרשתות הגדולות, עזבי קופרודוקציה גרמנית, שעושה סרט, בטח על איפה שה... ממש נמצא הגדול, והרשתות האמריקאיות בשלב מסוים הסתכלו ואמרו, אנחנו לא נוגעים, מבטלים את כל הפרויקטים, כל מה שהצליחו למכור, סדרות שהצליחו למכור, דברים שעמדו להצטלם, אם הסיפור הוא ישראלי והסיפור הוא בישראל ואיזה יוצר, אמרו, אנחנו אולי, לא, אולי, פשוט לא עכשיו, כי אף אחד לא רוצה לקחת על עצמו את זה, והגרורות של זה הן מאוד מאוד, הן פשוט לוקחות אחורה, מאיזה מקום שאנחנו יודעים שאנחנו יכולים, להיות יצרני תוכן ויוצרים ואמנים ואמניות, שורה ראשונה, ומסנדל, והוא מסנדל כי המציאות מסנדלת, כי מה שסיב דיברה עליו לפני 5 דקות, הוא תחושה שיש להרבה אנשים, יש שבר בשמאל, אוקיי? הימין הישראלי אין שבר, בהיבט, יש שברים אחרים, אבל הימין העולמי מחבק את הימין הישראלי ואומר, כנסו בהם, כנסו בהם, כנסו בהם. והשמאל הישראלי שאומר, היי, תראו מה עשו לנו. מסתכל על השמאל בעולם, והשמאל בעולם אומר, טוב שעשו לכם, אתם לבד, וזה. אומר, סליחה? סליחה?
אבל היינו איתכם.
אבל מה? אבל אנחנו כמוכם.
חשבנו שאנחנו פוסט-לאומיים.
מה זה צריך להיות? והשבר הזה, כשאתה ממש גם מפחד על הבית, אתה אומר, רגע, אז פאק איט, אז אני צריך לבחור? אז אני פה, אז אוקיי, הבנתי, הבנתי, הבנתי. עכשיו, מה זה עושה פנימה? מה אתה אומר לאנשים פה, שאתה מיד התווכחת איתם? זו סוגיה, איך אתה בונה מחדש נרטיב בו שהוא אלטרנטיב על מה שקיים? זה סוגיות גדולות. אבל כשאתה בחיץ, שכל יוצר ויוצרת ישראלית יתרגלו להיות בין לרצות קרן גרמנית, לבין לייצר מוצר שלא יוחרם בארץ, ושהוא גם תאמין בו, ושהוא יהיה מסחרי, אבל אתה תקוע. אתה תקוע ברמה, שאנשים אומרים אז לא.
עכשיו,
רגע.
כן.
סליחה.
בבקשה.
מאידך, לכל דבר יש כאילו גם צד אחר. הצד האחר הוא שני דברים. אחד, זה נשמע מאוד, כאילו, משפטים שההורים שלי אומרים לי בחינוך, ואני מתעצבן, אבל זה טוב שאנחנו לפעמים גם נאלצים ללמוד להסתדר בעצמנו, באופן כללי, ולהראות לעצמנו שאנחנו יכולים, לא...
עדיין אומרים לך את זה?
באנרגיה, תיאורים מאוד מעורבים בחינוך שלי עד היום, ונגיד אסור לי אופנוע, ואני בן 44 דרך, לבעלה של סיב יש אופנוע מאוד גדול, ולי אסור, לא, אין לי אופנוע.
אבל זה טוב להסתדר לבד.
אבל זה טוב להסתדר לבד, והדבר השני הוא שאתה גם מגלה מי הם חבריך ברגע כזה, ויש לנו גם הרבה חברים, אז יש הרבה אנשים שעד היום ממש לא התעניינו בלהתעסק פה, שעכשיו פרינציפ רוצים. זה גם קיים, רק צריך למצוא את זה.
מי?
כן, יש עכשיו...
מייקל רפפורט כאילו?
א', מייקל רפפורט.
איזה בן אדם. איזה בן כל החיים.
שאיתו, שהכרתי פה, והוא ממש טיפוס. אבל צריך להגיד תודה לאנשים כאלה, מיליוני עוקבים שבאים, שמים את נפשם בכפם ואומרים, אני, כי יש משהו במערכת הפעלה שלהם, הבין. שגם הם הבא, שהם, אין הבדל, שמה שקורה פה יכל לקרות לו.
אבל מה שאתה מתאר פה הוא גם קצת מדאיג, כי זה גם איזו התכנסות של הקהילה.
זה לא גם התכנסות, זו האמא של ההתכנסות, וזה מאוד מדאיג.
אבל אולי זה מחזיר אותם אלינו קצת, לא יודעת.
אבל אני אומר,
האופטימית פה.
אנחנו במצב שהוא הרבה יותר רע מטוב, אבל כשאתה מחפש גם את הטוב, אז יש התעוררות אחדות בין יהדות התפוצות לישראלים, גדולה יותר משהייתה בשישי באוקטובר.
אני רוצה רגע לספר לך איזה אנקדוטה פרטית, חיי הפרטיים. היו בארץ, באו לקריסמס שתי חברות שלי שחיות בניו יורק הרבה שנים, אחת מהן היא אומנית, לגמרי, כאילו היא אומרת שכזה אימהות מהגן לא אומרות לשלום, זה כאילו מין התעלמות כללית של כל העולם כלפיה, והשנייה היא פסיכולוגית, אוקיי? עשתה שם תואר שני, עשתה שם דוקטורט, עובדת בקליניקה מאוד מאוד טובה. והיא גם כאילו חטפה מלא מלא מלא, מהניסיון להישאר גם זה כאילו את פסיכולוגית, זה לא שהכלי שלך הוא הבעל, להפך, את צריכה להיות דמות נכבדת אל הכלים, אבל האנשים שעובדים איתה, שהם כולם מאוד מאוד ווק, יודעים שהיא הייתה בצבא, וסיפור שלהם, בקיצור, יום אחד הקליניקה שהיא עובדת בה, מוציאה ניוזלטר, שהם מצטרפים לעצומה.
לסיזפייר.
לא, 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 שקורית נגד ארגון של פסיכולוגים יהודים, שהם פועלים נגד אנטישמיות, אוקיי? ואז היא אומרת, טוב, אני אלך לקרוא מה הפסיכולוגים היהודים פרסמו, אולי זה באמת משהו מעורר מחלוקת, היא קוראת, סקירה של אנטישמיות בארצות הברית, אנטישמיות זה דבר רע, משפט, פעם אנשים הסכימו איתו, עכשיו כבר לא, ואז היא הולכת לקרוא מה המעסיקים שלה כותבים, והם כותבים שמתנגדים לארגון הזה, כי היהודים המיעוט שחומס את המשאבים של מיעוטים אחרים, שזה משפט מאוד מאוד אנטישמי, זה משפט ממש אנטישמי שקשה לחיות איתו.
נכון, אני אתן משפט אחר שיכול להיות שהוא אנטישמי, אני אתן משפט אחר אבל,
yeah.
רגע שתראי, שאולי מסביר את המאחורה במוח של הרבה אנשים, אוקיי? שאי אפשר להתכחש לו, היהודים הם מיעוט,
נכון.
מאוד מאוד קטן,
מאוד מצליח.
וכקבוצה, מאוד מצליח.
זהו, זה...
מאוד מצליח.
עניין,
עכשיו, ואני לא חושב שהרבה אנשים בעולם, שהם מרוב, והם כושלים, מצליחים להכיל מיעוט מצליח. יכולים להכיל מיעוט, יכולים להכיל הצלחה. ומיעוט מצליח, it's too much, כאילו.
זה גם שונה מכל גזענות אחרת, כי אם אתה שונא שחורים, אתה חושב שהם מתחתיך. אם אתה שונא יהודים, אתה חושב שהם מנהלים את העולם. זה מאוד מאוד קשה. אז איך כאילו אפשר ללכת בין הטיפות בדברים כאלה? מה נגיד אתה היית מציע לאנשים לעשות במצב הזה?
אחת השאלות, לדעתי אם את צריכה לחזור על השאלה הזאת, את לא מבינה, אני לא מבין מה שאלת.
אוקיי.
מה זאת אומרת?
נניח שאתה...
מה אתה מציע לאנשים שסובלים מאנטישמיות לעשות?
כן.
פצור בונקר. ולהיות בשקט עד שהאמריקאים באים.
לא, תראה, זה עבד פעם אחת, אבל אנחנו לא יודעים, זה המשיך לעבוד במיוחד, כי עכשיו זה האמריקאים, אנחנו לא בטוחים בזה.
The Americans.
The Americans, כן.
אני חושב, אמרתי משהו בפודקאסט השבוע, ואמרו לי שאני כבר נהייתי באנרגיית מצדה.
אוי ובוי.
אבל אני חושב פתאום אתה רואה אנשים, סתם, יש, בוודאי שמעתם עליו מרצה בקולומביה, ששמו שי דודאי, שהפך מלהיות ישראלי בקולומביה האוניברסיטה, שהוא ביקורתי לממשלה, וכזה פרו טו סטייטס וכזה, הפך להיות פעיל ההסברה, מספר אחד בקולומביה, באמת, בקרב האקדמיים, זה והוא הולך, ופגשתי אותו, והוא הולך עם מגן דוד ענק כאן, שפעם היה הצהרה פוליטית פנים ישראלית שלו, והוא הולך איתה בסופר גאווה, בדווקא, כאילו היא בחוץ, אתה לא יכול לפספס אותה. ויש איזו התעוררות של יהודים וישראלים, שלא מוכנים, שהפוך, זאת אומרת, ההתמודדות שלהם היא להחצין לחלוטין בגאווה את יהדותם או את ציונותם, להגיד, אני. ואני גם כזה, כאילו, שתדע. ולי זה מאוד, אותי זה מאוד מעצים לראות. אני מאוד אוהב את זה, כי אנחנו בתקופה, אין מה לעשות, אנחנו בתקופה נוראית מבחינת השנאה כלפי יהודים וכלפי ישראל בעולם, בקרב אנשים שהיינו רוצים שיאהבו אותנו. לא צפון קוריאה. בקרב כאלה שאנחנו לפעמים חושבים שאנחנו רוצים להיות כמוהם. ואז זה תזכורת כואבת שקורית פעם בכמה עשורים. היו עכשיו, אני אומר, היו עשורים נהדרים ליהודים, בעולם, בתרבות, בכלכלה, בפוליטיקה, בהכל. ועכשיו יש רגע קשה, ויכול להיות שיהיה יותר קשה. כי יכול להיות שנכונו לנו אתגרים יותר גדולים מבחינה צבאית וביטחונית, ושנהיה בהם יותר לבד, יכול לקרות. ואנחנו, וכל מה שנשאר לנו זה הזהות הזו, ההבנה שזה, שאנחנו מאמינים בזה, אם יש יכולים להיות לנו יכולת ביקורת, והיינו רוצים להסתחר, זה אנחנו, זה האירוע שלנו, והוא ברגע קשה מאוד, ואת שואלת מה הבן אדם צריך לעשות, הוא צריך בגאווה לא לפחד, ולהבין, להבין את גודל השעה, to own it, בעיניי, זה יצא אולי...
כן. לא, אני,
שיט, כן.
אני לא יודעת, אני מסכימה איתך. אני גם מרגישה שזה מה שקורה לי, כאילו מכוח
כן,
הסיבות כזה.
כן, הקטע עם היוזייקה הוא מאוד מרשים, שאנשים יתחילו ללכת עם זה. אבל
אני,
גם מרגישה...
אני קניתי השבוע... קניתי השבוע חי.
באמת?
בדרכו אליי. יפה. ממש, לי ולחברה.
אז...
כי אני הולכת על טרנדים.
לא, זהו, באתי להגיד שחי זה כאילו...
לא, תראה, אני לא יודעת אם אני אלך איתו. כי סיבני
is too cool for school, זה לא...
לא, אני לא יודעת אם אני אלך איתו בחול. כאילו, אני מצאתי את עצמי בפריז, אגב, אני חייבת להגיד אם זה... כי פשוט הכל נורא קשה ומעציב, שכשאנחנו עכשיו לקחתי את בן זוגי הפתעה לפריז, אחרי שהוא היה במילואים טריליון זמן.
אתה הייתה הפתעה?
כן, הפתעה גמורה. והנהגי מוניות היו במקרה, מן הסתם פחדנו, אמרנו, אוקיי, לא מדברים בעברית כשנכנסים למונית, גזענים שאנחנו, ולא, והם היו צרפתים מאוד שורשיים כאלה, וגם בהלוך וגם בחזור, נפלנו על צרפתים שורשיים, מאוד מקוריים, שגם מאוד התעניינו וגם מאוד היו בעדנו, כאילו אני, הם דיברו על בעיית הפליטים, שהיא מאוד 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 גדולה, והם כזה אמרו, they didn't say we stand with Israel, אבל זה היה כזה,
אנחנו
מבינים שיש בעיה כוללת, שמתחילה לאט לאט להגיע כאילו אלינו, וכל אחד מקבל אותה
בכיוון אחר.
כן, בצורה קצת אחרת.
לא יודעת, כי זה מעניין, כי עדיין אנחנו רואים שלצורך העניין, לא יודעת מה, הרוסים לא חוטפים את הדבר הזה על בסיס אישי. יש כאילו סנקציות נגד רוסיה המדינה, אבל אין... כאילו אין כל כך כזה לבטל השתתפות של אומנים רוסים ב...
מה זאת אומרת? אין של אף אחד חוץ מאיתנו. אין לבטל סורים.
אין לבטל סינים.
אין לבטל איראנים ששלחו השבוע 400 טילים וכתבאמים. ברור.
זה רק אנחנו.
כן.
כן.
איזה בסה.
סיב.
יש לי שתי שאלות ככה... ראשית, האם המצב הוא הפיך? אם כאילו מחר יש הסכם שלום עם סעודיה, כפי שצריך להגיד.
סעודיה?
סעודיה. אם יש לנו הסכם שלום עם סעודיה, ויש לנו נורמליזציה, והכל טוב, וכאילו פתאום הכל מסתיים על הצד הטוב ביותר, אנחנו חוזרים לעבוד רגיל? אפשר לרדת ממצדה?
אנחנו לא נחזור לעבוד רגיל, לעניות דעתי, פרק זמן, לא נחזור רגיל כשאי אפשר לחזור בצפון, לא נחזור רגיל כשאנשים לא חוזרים עדיין לעוטף עזה, שכולם מפונים, ואני חושב שככל שהאירוע הזה יהפוך להיות דרמטי יותר, אז הוא גם לצערי הרב, כי זה באמת אומר מה שהאיראנים הצליחו, לדעתי אולי ידחק קצת את הפיזיביליות של הסכם עם סעודיה. אבל יש בחירות בארצות הברית, וגם הן תשפיענה על השאלה הזו. תראי, לפני חודשיים כולם היו בטוחים שכן, ועכשיו כבר ביידן מוביל.
כן? וואו.
זה נצח במונחים אמריקאים.
וביידן הוא עדיין בעדינו? סליחה על השאלה, באמת מאוד.
ביידן בעיניי הוא מאוד בעדינו, אבל הוא מאוד כועס על נתניהו. הוא מרגיש שהוא שילם מחיר
אישי מאוד
מאוד. בבייס שלו גדול. נכון. והוא רצה, הוא היה צריך שנתניהו ישלם את אותו מחיר, כדי ששניהם יהיו באותה סירה, והוא יוכל להראות למצביעים שלו, הנה, ונתניהו לא הסכים לשלם את המחיר הזה.
מצב שקורה עם נתניהו הרבה.
נכון, וזה מצב מבאס מאוד, ועדיין,
ועדיין הוא בעד, כאילו.
לא, ועדיין במתקפה האיראנית, הם היו שם מטוסים אמריקאים, וירטו את הקטפאמים, והם לא מצמצו לרגע, לא משנה שהוא אמר לאיראן don't, וזה לא עבד עליה, שזה כבר סוגיה אחרת.
לא, אבל עבר הרבה זמן מהדונט המרשים שלו.
העובדה שיש, אבל
היה דונט, אבל זה היה לפני
השבוע.
בסדר, הדונט
הראשון. באותו לילה.
הדונט הראשון היה יותר טוב.
אני מדברת על הדונט הראשון.
אבל הם, אני כבר אמרתי את זה במקום אחר, אבל נגיד את זה גם כאן, טראמפ וביידן הם המועמדים. וארצות הברית, והיא הזויה בהיבט הזה, למה? כל מועמד שהרפובליקנים היו מעמידים נורמלי מול ביידן, היה מנצח את ביידן.
יו.
אוקיי? כאילו ניקי היילי, הייתה מנצחת את ביידן כנראה בענק.
אבל היא נפלה בכל הפריימריז.
רגע, לא בחרו בה כמועמדת.
כן.
וגם בצד השני, כל מועמד שהוא לא ביידן, דמוקרטי משמעותי, למרות ששם אין הרבה, היה מנצח את טראמפ. כי גם טראמפ הוא רעיל, שניהם רעילים, שניהם מאתגרים לאמצע. אבל עדיין בחרו את שניהם, זה שני המועמדים. ובשניהם, אתה לא יודע איפה הפור
יפול. איזה קטע זה?
ביידן, זה טוב שהוא היה הנשיא, בשביל העשירי. כי אם טראמפ היה הנשיא בשביל העשירי, כל המפלגה הדמוקרטית הייתה אנטי-ישראל מהדקה הראשונה. ולא רק הצד השמאל פרוגרסיבי.
אבל גם אולי טראמפ היה פשוט, וואו, עושה מלחמת עולם ובום, בום, בום.
אבל אולי לא. כאילו, ביידן היה מדהים, הוא היה פה יום אחרי, הנוסעות מטוסים הגיעו הנה, הוא סיפק תמיכה מטורפת.
עזוב, הנאום, הנאום, אני מאוהבת, איזה נאום.
מה שמביא אותי לשאלה נוספת, והיא, האם מישהו בכלל מושפע מהחרם הזה, חוץ מאנשים שהחיים שלהם נהרסים?
איזה חרם, התרבותי, את מדברת עכשיו, האקדמי, הכלכלי, מה?
בוא נגיד, הצבאי, בסדר, זה עולם אחר, אבל התרבותי האקדמי, כאילו, וכל הדבר הזה שהוא יותר סופט, שהוא יותר ארגוני ולא
מגיע. ברור שמושפעים, מלא אנשים מושפעים מזה.
לא, אני ואנשים מושפעים מזה, אבל האם מישהו בממשלה משפיע על זה? זאת אומרת, זאת השאלה הגדולה של לגבי סנקציות באופן כללי, האם זה משפיע על מדיניות, כן?
של הממשלה הזאת?
כן.
שום דבר לא משפיע על הממשלה הזאת. אני לא אומר את זה בהתרסה.
אני יכולה להגיד את זה בהתרסה.
זו ממשלה שיושבים באנשים, שאתה, גם כשדרג מקצועי, מקצועי, מציג להם מסקנות ברורות, מתעלמים מהם, שהמינויים שהם עושים, כדי שינהלו, הם לא ענייניים ברובם, וכל המגזר הציבורי בגללם, הורה למצב של על גבול החוסר תפקוד, ואנחנו מצליחים להתקיים למרות הממשלה ולא בזכותה.
הם גם לא הפריע להם גם אז.
רגע, סליחה, סליחה סיף, סליחה. בכל זאת, את האידיוט. אז כנראה שמה שיש לך להגיד פחות תורם למה שאני עומד לומר, אבל אני הייתי קונסול בניו יורק, והתפטרתי בליל גלנט, ובאמת זאת הנציגות הדיפלומטית הכי גדולה של ישראל בעולם.
ועדיין היא ריקה.
ועד עכשיו לא הגיע מחליף. לפני חודש מינו לי את המחליף אחרי שנה. הממשלה הזאת, זה היה לא מאויש, על ידי מישהו קבע, כאילו.
שלא תגיד, גם יש להם
אינטרס. הקהילה היהודית, הכל קוקוריקו, שמה, וזה אסון, זה אסון שלנו.
סיוון, you were saying?
סתם, זה עניין אותי, כי אמרת גם על ממשלות אחרות, שזה רואים לאורך השנים, שגם הג לא הצליחה להשפיע על, על מדיניות ממשלתית, אז אולי, לא יודעת. מה כן משפיע? לא יודעת.
מה שכן משפיע לאורך שנים, זה שיש מסורת דמוקרטית חזקה. זה לא חסין לכל דבר אחר, אבל זה, זה עבד לא מעט שנים.
איפה, פה?
לא, בעולם. אתה כאילו אומר, לצורך העניין, פוטין זה לא עובד עליו, כאילו, סופג סנקציות הרבה יותר קשות מישראל, זה לא משפיע עליו, כן? האיראנים, זה לא משפיע עליהם. כאילו, כן?
לא, זה, זה לא משפיע עליהם. את מדברת על
זה משפיע עליהם מאוד.
שני, זה משפיע בטירוף.
אבל זה לא משנה מדיניות.
זה מדרדר את איכות החיים שם בטירוף, והתושבים, האזרחים המסכנים, אין להם כלי לשנות את זה, כי אין בחירות חופשיות, זאת לא דמוקרטיה, והמנהיגים מקריבים את איכות החיים ותוחלת החיים, והביטחון האישי, וחירויות הפרט, וזכויות האדם שלהם, בתמורה למאוויים הפוליטיים שלהם, והמאוויים הצבאיים שלהם. זהו.
אני רוצה לשאול האם אתה בדיכאון עמוק, בינוני, או... כי אתה נראה יחסית נמרץ וברוח טובה.
אני לא בן אדם בדיכאון. דיכאון זה לא תוכנית עבודה. אני לא בן אדם בדיכאון מזה. כאילו, יש לי דברים אישיים להיות בדיכאון, החיים האישיים. יש לנורם מקדונלד, המנוח, קטע, שהוא אומר, כשמע מישהו אומר, I don't understand people that commit suicide. I'm like, really? Do you know life? Do you know about life? And how it's horrible? And, אז יש לי מלא סיבות להיות בדיכאון בגלל, אבל לא קשורות למצב. המצב הוא, קודם כל, גורל. ודבר שני, אני בן אדם מאוד אופטימי, ברמה הקבוצתית, יש פה, את יודעת, על כל דבר שלילי שקרה פה, אני יכול להגיד, בתעצומות הנפש, התגלו פה אנשים מדהימים, וחברה מלוכדת, ועורף אזרחי, סופר תומך, וכאילו, המון דברים גם להסתכל עליהם בצורה חיובית. אבל אני כן יכול להגיד לכם, שבלילה של הכתב"מים האיראנים, מאיה הסתכלה עליהם, אמרה לי, זה לא הגיוני להיות פה? זה לא, הגיונית זה לא הגיוני, אפשר להיות פה, כי רוצים, מאמינים, אוהבים, אז לא הגיוני. סיטואציות ראשון, אומרים לך, בעוד 9 שעות, 350 כתב"מים, אנחנו עומדים עם מטוסים מעל סוריה, וננסה ליירט אותם. לילה טוב.
אבל כאילו, מה זאת באמת אני אומרת?
מה?
קניתם מים?
כן. הם היו אומרים לבוא אליי, מה זאת אומרת?
12 בלילה היו לנו שיחות, וגם כי אין לנו מעמד ואין לנו מקלט.
יש לי מים ורדיו.
אבל את גם את מחזיקה באופטימיות?
אני אדם אופטימי מאוד. וגם אני מרגישה ש... לא יודעת, שוב, אני באמת לפעמים אובר אופטימית בצורה לא מגניבה, אבל אני כאילו נוטה להאמין שהכל זה גלים, באמת כמו שהיה כזה, איזה ווק מטורף על זה, ועד הדבר הבא כזה שיתפוס את כולם, ולאט לאט זה דור שבאמת מעביר, כאילו, זה עובר, זה כזה 15 שניות ועובר, ו-15 שניות, אז מתישהו נראה לי שזה גם מתמסמס, ואיכשהו, הדברים איכשהו יחזרו, ואנחנו שוכחים מחובים מים. לא, ורציתי להגיד בקשר, בהקשר הזה של, זה לא הגיוני להיות פה, אבל כאילו אמרתי לחברה השבוע, אז מה הגיוני? נגיד, אני הולכת על הסנריו הכי מדהים. קבוצת חברים עכשיו עוברים לבית בספרד, בנוואר, כאילו בגבעות, אז מה, אז נחיה שם, ונחביא את זה שאנחנו יהודים, ולא יודעת, ונלמד ספרדית, ונשחק אותה, כאילו, נצרות, וכאילו, זה לא נראה לי... לא.
זה לא נראה לך יותר הגיוני.
לא. ואולי אני טועה, לא יודעת, עם כל יום השואה שמתקרב, ואנשים ככה יצאו את עצמם.
זה לא יותר הגיוני.
לא, כאילו ככה אנשים...
אנחנו פה.
אנחנו פה.
ונאבק עד הסוף על הזכות. זה הדבר, בדיוק. זה מצדה, מצדה.
אני רוצה להגיד למצדה, ש...
מה, את מצטרפת למצדה?
קודם כל, אני קוראת לתוכנית שאת הצגתי עם הבית בספרד, אני קוראת לזה תוכנית דוכן הטוסטים על החוף. זה כאילו מבחינתי סוף העולם שלי, אני אוותר על השאיפות המקצועיות שלי. אני אקים דוכן טוסטים באיזה חוף ים, זה בסדר. יש לי דרכון אירופאי, אנחנו נסתדר. אבל...
לי היה דרכון אמריקאי ונאלצתי להשיב אותו.
לא.
כשנבחרתי לכנסת כדי לייצג אותך.
אומי גאד, אני לא מאמינה שעשית את ההחלטה הזאת.
כן.
זו החלטה מטורפת. אוקיי, רגע. מה שרציתי להגיד, זה כמשפט סיכום, חברים, זה שאני חושבת שהמצב של הדמוקרטיה בכל העולם הוא די מחריד, ושyou might as well fight the fight you were assigned to.
Exactly, I agree.
לא יודעת. אני איתך בזה. כאילו, אולי אני אוכל את הכובע, אבל כן, ביום שבת בערב גם אני אמרתי, זה לא הגיוני שאנחנו רואים פה. בכל מקרה, סיוון באסף, תודה רבה שבאתם. היה שיחה קצת כאוטית, אבל אני חושבת שמעניינת בסך הכל, ושיהיה לכולנו בהצלחה.
כאוטית כמו העולם שלנו.
כאוטית כמו העולם שלנו. Do you know about life? They are chaotic. תודה רבה לכם.
תודה.
תודה. תודה.
האזנתם לפרלמנט לייט. לתכנים נוספים ווידאו מהפרקים, עקבו אחרינו באינסטגרם. אני דנה פרנק, עורך הסאונד ואסף רפפורט. פרלמנט לייט זאת הפקה של ג'וס. מור אזולאי המפיקה הראשית, וטליה שטיינברג מתאמת ההפקה. הקלטות וצילום, באולפני שמע. תודה שהאזנתם.